כן. אנחנו נמצאים למעשה בפרק י"ט. פרק י"ט הוא הפרק לפני סוף ספר. לפני הפרק האחרון, פרק כף. שהוא למעשה פרק סיכום. אנחנו, ברוך השם, זכינו עד היום ללמוד 18 שיעורים, מתוך סדרה של 20 שיעורים. ובשעה טובה, הגענו לפרק י"ט, שגם הוא פרק שעדיין עוסק בסוגיית הרצון, ומוסיף לנו, או מלמד אותנו כמה דיוקים נוספים, שאנחנו צריכים לדעת אותם, לקחתם בחשבון, כאשר אנחנו רוצים להתמודד כראוי עם עולם הרצונות, להתמודד עם השימוש ברצונות, להכיר את עולם הרצון, להכיר איך מחזקים אותו, מה מחליש אותו, מה מעכב את הופעתו, כי אמרנו, בלי רצון אין חיים. ככל שהרצון הולך ונחלש, אדם יכול להגיע גם במדרגות, בשלבים ירודים, יכול להגיע גם לדיכאון. אנחנו יודעים, לפעמים אדם בא, אני יודע, תלמיד בא עכשיו, עכשיו צריך ללמוד גמרא מ8:30 בבוקר עד 1. יש לו חולשה. כשהוא מתיישב ליד הגמרא, הוא מרגיש שאין לו רצון. הרצון חלש. אבל עכשיו הוא צריך עכשיו ללמוד את הסוגיה, הוא מרגיש מעין סוג של דיכאון. אין לי חשק עכשיו, אין לי חשק לעבוד, אין לי חשק לקום, אין לי חשק לדבר. כל הדברים האלה, המצבים האלה שאנחנו לפעמים נקלעים אליהם, הם תוצאה של רצון חלש. רצון חלש ללמוד את הסוגיה בגמרא, רצון חלש לדבר עם הזולת, רצון חלש לצאת לעבודה. ברגע שהרצון הוא חלש, אנחנו מתחילים מסתבך עם החיים. החיים נהפכים למסע כבד. כי החיים בטבעם, צריך לדעת, החיים בטבעם יש להם אופי מאוד משימתי. אתה לא יכול להיות בעולם הזה ולהירדם. העולם הזה הוא קורא לפעולה. עצם עובדה שאתה נמצא בסביבה חברתית. עוד שאם הייתי עכשיו לבדי בבית, לא הייתי צריך עכשיו להתלהב, ועכשיו ככה כזה, עכשיו אני יושב מולכם, עם רצון, יכול להיות שאם הייתי עכשיו בבית, הייתי ככה יותר נוטה להתכנס בתוך עצמי, קצת יותר, לא בדיוק עם רצון כזה, ככה עכשיו לתת את השיעור הזה, 3/4 שעה, אבל יש רצון, יש. יש רצון, אפשר לחזק אותו. אפשר לחזק אותו. כן? אבל רצון קיים. כיוון שהרצון קיים, אני לא יושב מולכם כמת. צריך להבין, זה לא צחוק הסיפור הזה. אם הרצון הוא לא חזק, אפילו בשיעור, אפשר למצוא מצב שנותן שיעור. הרצון שלו הוא חלש, רצון החיים שלו בכלל, או רצון שלו עכשיו להתעסק עם הסוגיה הזו, ולהעביר אותה בצורה מסודרת. תראו כמה מילים יש פה. תראו כמה תובנות מתחבאות פה בתוך המילים. עכשיו לסדר את הדברים, זה כמו לסדר חדר מבולגן. אתה בא, נכנס, כל החדר בלגן. עכשיו אתה צריך את כל זה לסדר. כיסאות במקום, שולחנות במקום, לכלוכים להרים מהרצפה. צריך וחד רצון. לכן אנחנו מתעסקים בסוגיית הרצון הרבה, כי אנחנו רוצים באמת לדעת איך בכלל אנחנו חושפים רצונות בתוכנו? איך אנחנו יודעים שהרצונות שלנו הם רצונות שלנו ושלא של מישהו אחר? איך אנחנו מחזקים את הרצונות שלנו? שמצאנו כבר שזה רצון שהוא מתאים לנו, איך מחזקים אותו? אנחנו סביב השאלות האלו של שיבוח הרצון, וזה הפרק האחרון. אנחנו נקרא אותו כדרכנו, ננסה להעיר כמה הערות על כל תובנה, כן? שמופיעה בתוך הפסקה, יש פה בין 3-4 תובנות, לא נאריך בהם יותר מדי, כן? אבל ניקח את העיקר. נתחיל לקרוא. פרק י"ט, אוצרות פנימיים, דרכים לזיהוי הרצון ולחיזוקו. זיהוי הרצון ולחיזוקו. רצון, עכשיו, יש דברים שכבר למדנו, פסקאות קודמות, אבל אנחנו חוזרים עליהם, כן? הם משמשים לנו בעצם איזה ספתח לחידוש שאותו אנחנו רוצים לחדש. אז מה שאנחנו אומרים עכשיו כבר דמרנו בעבר, כן? רצון הוא חלק המושך את האדם למעלה. הרצון הוא מתנגד לכוח הכבידה. כוח הכבידה הוא מושך למטה. יש כוח כבידה פיזי. הנה, זה מדביק אותי לכיסא. כדי לקום מהכיסא, אני צריך להשקיע מאמץ. אני צריך טונוס של שריר, כדי להתרומם מהכוח הזה שמרתק אותי למטה. זה כוח כבידה. אנחנו צריכים להפעיל רצון כדי להתרומם פיזית. כוח הכבידה הוא פועל לא רק במישור הפיזי, הוא פועל גם במישור הנפשי, גם במישור הרוחני. זאת אומרת, בשתי העולמות האלו, בעולם הרוח ועולם הנפש, אנחנו מרגישים שכוח הכבידה פועל לנו. למשל, בעולם הרוח, כוח הכבידה פועל בזה שהוא מעורר בנו עצלנות לחשוב. אני רוצה שתיתן לי עכשיו רעיון קצר לפורים. קשה. שמעתי רעיון לפורים היום. רגע. לאסוף את עצמי, לחשוב, לאמץ את המחשבה. כוח הכבידה בעולם המחשבה, אחד המופעים הקלאסיים שלו, שהוא גורם לנו עצלות לחשוב. הרב קורא לזה, הרב קוק, עצלות המחשבה. זה קשה לחשוב. לחשוב מסודר. לא מדבר לחשוב על שטויות. לחשוב על שטויות, זה בעצמו כוח הכבידה. הוא בכיוון הכבידה. אבל נראה לך חושב מחשבה שמתנגדת לכוח הכבידה. מחשבה שמתנגדת להבל העולמי. מחשבה בונה. נראה אותך מדבר דיבור בעל משמעות. לא דברים בטלים. דיבור שיש בו. יש בו חיים. יש בו אור. יש בו... לא פשוט. עצלות הרוח. עצלות הדיבור, עצלות הנפש, קשה להזדרז, לעשות פעולה בזריזות, בחריצות, קשה לעצור רגשות של קנאה, של שנאה, כל זה זה דורש כוח, כמו לקום מהכיסא. אגב, הרבה יותר קשה. כך אומר הרב קוק, מוסר אביך, אני רואה את הספר פה, כן? שהוא מבדיל בין הקושי להיגמל מהרגלים שליליים מעשיים, לבין הקושי להיגמל מרגלים נפשיים. הוא אומר שזה הבדל, אפילו לשנות הרגל פיזי. למשל, אם יש לי הרגל פיזי לשבת ככה, קצת נמרח. עכשיו אני רוצה לשנות את הישיבה ולשבת זקוף. נחמד, עכשיו אני דווקא מראה יכולת. מעניין מה היה עוד 5 דקות. צונח. תהיה בתודעה של ישיבה חדשה. שמתנגדת להרגל, צריך כוח, להתמודד עם כוח כבידה, כי זה הצורת הישיבה. שואב, מה שצורך. תהיה זקוף, תהיה. לא צריך להגזים, כן? אבל בוא תעשה איזה פעולה מנוגדת. קשה. אפילו פיזית. כל שכן הוא אומר, לשנות הרגלי מחשבה, כי המחשבות הן נורא מהירות. והמחשבות שאנחנו רגילים לחשוב אותן, הן כל כך עוצמתיות ומהירות, עד כדי כך שקשה לתקוע את המקל בגלגל, לעצור את המחשבה השטותית, לעצור אותה. עכשיו לחשוב מחשבה אחרת. תראו בגמרא כמה זה קשה. אתה עכשיו לומד גמרא, עכשיו אתה צריך להסביר את דעת רבי יוסי. התברת, לפי הבנתך. התרגלת על המחשבה שלך. בא חברך ואומר לך, אני חושב בדיוק הפוך ממך. רבי יוסי אומר ככה. רשי אומר ככה, התוספות אומר ככה. כן? כמה קשה לי לשנות את המחשבה שחשבתי כבר על דעת רבי יוסי. זה לא פשוט. אני עמלתי כדי לומר את המחשבה הזו בדעת רבי יוסי. אבל מסתבר שטעיתי. בוא נראה אותך עכשיו. מוחק את המחשבה שלך. ועכשיו נפתח למחשבה של זולתך. כמו שראיתי אתמול ברב חרלאפ, שהוא ניסה לתרץ קושייה בתורי אבן. ואחרי שהוא תרץ את הקושייה, זה פיתח מערכה שלמה, הוא ראה שהוא טעה. אז הוא כתב לרב צבי יהודה מכתב, ואמר לו, ובעניין התירוץ שתירצתי את קושיית התורי אבן, על דברים שאמר מרן, רבינו, הרב קוק, התירוץ לא נכון. אני מבקש שתמחוק אותו. זה לא דבר פשוט. רבי שמעון האמסוני, כתוב עליו שהיה דורש כל אתין וגמים שבתורה. ספר עפה, מלא חוכמה. למה פה כתוב את? למה פה כתוב גם? מה זה כל פשר הריבועים האלה? ספר מלא חוכמה. עד שהגיע לעת השם אלוקיך, תירה. את, לא יודע מה לרבות. מה אפשר לרבות? להיות ירא ממישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. אין מה לרבות. מה אפשר לרבות לירה? את מי עוד לירה חוץ מהקדוש ברוך הוא? עד שבא רבי עקיבא ודרש את לרבות תלמיד חכמים. אבל לפני שהגיע רבי עקיבא, הוא גנז את כל המדרשים שלו. זה עבודה של שנים. צריך להבין, רבי שמעון האמסוני, במשך שנים הוא דרש את האתין ואת הגמין שבתורה. וכל אתין וגמין כזה, או כל את וגם כזה, זה היה חידוש תורה מדהים. ברמת הפשט. הדרש, הרמז והסוד. כן. זה לא פשוט לגנוז את הדרשות שלך. עד שבא רבי עקיבא. רבי עקיבא דרש את זה. דרש הדרשה הזו. מעניין מה עשה רבי שמעון המסוני. הוא לקח את הדרשות שלו מהגניזה? אני לא יודע איפה הם היו כבר. זה לא פשוט. אני לא יודע כמה זמן חלף. מאז שהוא גנז את הגמים ואת האתין שלו, עד שרבי עקיבא דרש מה שדרש. יכול שחלפו כמה שנים. איפה הדרשות שלך נמצאות בינתיים? בגניזה? העירייה כבר מזמן פינתה את הגניזה לבית הקברות של סנהדרין שם. זה לא דבר פשוט. כמה זה קשה ללכת נגד כוח כבידה. נחזור לענייננו. רצון הוא חלק המושך את האדם למעלה. רבותיי, זה לא מובן מאליו, צריך להבין. רק אדם שחווה דיכוי רצון. רק אדם שחווה דיכוי רצון, מבין עד כמה זה לא פשוט להתאבות לחיים. אנחנו עכשיו עושים פעולות פשוטות. אתם יושבים פה עכשיו, מקשיבים. זה לא פעולה פשוטה. צריך בשביל זה המון רצון. מתי אנחנו מכירים את זה? כאשר אין לנו כוח לשבת. ופתאום אנחנו רואים שאין לנו רצון. ואז אני שואל את עצמי, איך אתמול ישבתי? איך אתמול ישבתי 3/4 שעה ושמעתי? עכשיו אני ממש... רצון זה חתיכת חללית, שמוציאה אותנו ממש מחוץ לאטמוספירה. זה חללית אדירה, שמצליחה להתגבר על כוח הכבידה, ולהוציא, כן? ממש, להוציא את החללית מחוץ לאטמוספירה, ולהיכנס למסלול סביב הירח. זה הרצון, יותר מזה הרצון. הרצון האנושי זה דבר מדהים. זה כמו שהרב כותב באורות הקודש, חלק ג', הרצון החופשי. מה זה רצון אנושי? תראו את האבות הקדושים, מה אברהם עשה, אברהם אבינו עשה עם הרצון שלו. תראו, מה עשה יצחק עם הרצון שלו? מה עשה יעקב עם הרצון שלו? מה עשה יוסף עם הרצון שלו? שבעת הרועים, דוד, כל... גדולי עולם, איזה רצונות, איזה עוצמות, וגם בדורנו. ממש בדורות, בדור הזה עדיין, כן? כן? אנשים רצון. וואלה, הלך הקים ישיבה. היה לנו פה אחד הרבנים, תמיד חכם חשוב, הרב ערן. הרב ערן תמיר, היה פה רב. יום אחד החליט, הוא מקים ישיבה. הקים ישיבה באשקלון. אני רק חשבתי על זה, אני קיבלתי צמרמורת. לעזוב את אזור הנוחות שלך, המקום שבו אתה מלמד, בניין אמונה כל שנה, תלמידים, פתאום גם הולך, לפשט ולבש. הולך להקים ישיבה בשקילן. לא, זה להקים ישיבה? איזה בלבול מוח אדיר זה? מה שהרב ביגון כותב ביומן שלו, שהוא הקים את מכון מהיר בשנים הראשונות, כמה פעמים הוא חשב לעזוב? כשהאומן הזה יצא, אתם תראו. כמה פעמים הוא חשב לעזוב את כל המפעל ולהגיד, זה לא בשבילו. בימים האחרונים, אני חושב אולי, לעזוב את מכון מהיר, לתת למישהו אחר שמוכשר ממני, תמיד חכם, יותר גדול ממני, שיודע תורה קצת, זה, יותר ממני. כמה התלבטיות, כמה מלחמות היו למרצון. אלמלא הרב צבי יהודה, שתמך בו. ונתן לו את החיזוק. ספק אם המקום הזה היה קם. ספק. זה לא פשוט. אשרינו שאנחנו בריאים ברצון. יש לנו רצון לקום בבוקר. יש לנו רצון לאכול. יש אנשים שאין להם רצון לאכול. לאכול אין להם רצון. אלה הרצון, זה משהו שצריך לכתוב עליו הרבה. לשיר עליו הרבה. והוא חושב שאני רוצה. יבוא ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. יבוא ימים. אדם הולך ומזדקן, הרצונות יורדים, הולכים ומצטמצמים לתחום המושב של איזה התקיימות מינימלית. הרצונות שיפיינו אותו, פיזיים, נפשיים, רוחניים, כבר מתחילים לדאוך לאט לאט. הולך ומצטמצם בתוך דלת אמות של איזה קיום מינימלי, כן. הוא רואה את הנכדים שלו ומדי פעם לוקח אותם על הברכיים, כן. אבל באותו זמן רואים שהוא חושב על משהו אחר. זה לא פשוט. אשרינו. אני מכליל את עצמי יחד איתכם, כן. אני מרגיש צעיר בהרבה מובנים, למרות שגילי הוא מופלג. אבל במובנים מסוימים, אני מרגיש צעיר. זה עמדה של אדם, נחזיק את הרצון. אז אנחנו נמשיך. רצון הוא חלק המושך את האדם למעלה. הוא החלק הגבוה באדם. הוא שייך לנשמה. הנשמה היא הכוח ששום דבר לא עומד בפניה. היא מבטלת את כוח הכבידה. זה החלק הגבוה, הוא שייך לנשמה. זה חלק שהוא לא בא מהנפש. מהנפש הטבעית, לא, מה שלא. רצון הוא בא מהנשמה. זה כוח שהוא פורץ מיסוד החירות שבאדם. הנשמה זה חירות. עולם החירות. הרצון שלנו מקורו ושורשו הוא בנשמה. אני רוצה לומר פה משהו. הרב אומר את זה גם באורות הקודש. אם היינו יונקים את הרצונות שלנו באופן ישיר מהנשמה, ושום דבר לא היה מפריע לרצון הזה בדרך, היינו יכולים לחיות מתים. אבל מת בקבר. יש חוקים למציאות. בן אדם חי מת, הוא לא נושם, הוא מת. הצחקת את הרצון. הצחקת אותו. הרצונות שלנו שאנחנו מכירים היום, אלה רצונות, סליחה שאני אומר את זה, הרצונות המוכרים לנו היום, זה רצונות מוקטנים, דימינישטים. זה רצונות מוקטנים. זה רצונות שמקורם בנשמה, אבל במהלך ההופעה של הרצון, הוא נתקל בדרך בכל מיני כוחות שמה עושים לרצון הזה? מחלישים אותו. ואז הרצון הזה מתגלה, ואיזה, יקרו איזה רשי בטר בחצי תרדמה, לא להתעמק בדיוק בדבריו, לא בדיוק להקשיב למה שהחבר אומר בחברותה. הרצונות מופיעים, אבל הם מוחלשים. הם עברו המון מסכים, רידוקציה, הקטנה, עד שהם מופיעים כרצונות חלשים. לעתיד לבוא, ההפרעות האלה לא יהיו קיימות. למה? המעשים יתוקנו, המידות יתוקנו, המחשבות יתוקנו, אז הרצון המקורי יוכל להופיע? מבלי הפרעה. רצון כזה ברגע שהוא מופיע, הוא משנה את כל העולם בשנייה. זה אברהם אבינו. הרצון של אברהם, אחד היה אברהם, הוא היה נקודה ארכימדית. הרצון שלו ינק מנשמתו. הוא שיפר את המידות שלו. כל ניסיון, כן? הוא שיפר את המידות, את המעשים. לכן הרצון שלו פעל את מה שהוא פעל. כוח מופלא. זה החלק הגבוה באדם. הוא מחיה את האדם ונותן לו כוח. לפעול את פעולות חייו. גם לקיים את עצמו במה שהוא מוכרח, וגם לרומם את עצמו ליצירות מופלאות. גם פיזי, ותראו מה אנשים בעלי רצון בונים. העולם הפיזי, החומרי. גשרים, גורדי שחקים, כבישים. מה? זה לא יומה, זה אנשים בעלי רצון. נכון שהרצון הוא ממוקד לזירה מסוימת. כן, נכון. אבל זה רצון אדיר. כמה רצון צריך כדי לבנות את העולם הזה? להוציא את העולם הזה מהטבעיות הגסה שלו. אני רואה עכשיו את הכביש הסוללים, כביש 60, שסוללים בין שער בנימין לבין אופרה, כן? מה זה, זה, זה? איך חוצבים בהר? זה... ממש, זה לא אומן. פרוסות, 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 פרוסות. כמה אפר, כמה אבנים, מסעיות, מאות, אלפי מסעיות, בגרים, בוקר והדרם. וואלה, אדם נותן פייט נגד הטבע. פלאים. זה אמנם ממוקד בכיוון מסוים, יש אנשים שמוכשרים יותר לרצונות גשמיים, יש אנשים שמוכשרים יותר לרצונות נפשיים, ויש כאלה שמוכשרים לרצונות רוחניים, הרב קוק. הרב קוק זה תופעה מטורפת. כוח המחשבה שלו, איך הוא נוסק, 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 מברר את המושגים, נכנס לעוד עומק, עוד עומק, עוד עומק, עוד עומק, מגיע ונוגע כמעט בגרעין כבר, בגרעין הפנימי. מה שהרב כותב לנו, אגב, בספרים שלו, זה כאפס וכאין לעומת מה שהוא הבין באותו מושג, אבל הוא מוריד לנו את הדברים, כדי שגם אנחנו נחשוב שאנחנו מבינים משהו. רב קוק, אם היינו פוגשים את עומק ההבנה שלו בכל מושג, אחרי כל עליות הרצון המחשבתיות שלו, אם היינו נכנסים למקום ההוא, העולם היה משתנה לנגד עינינו. אז יש אנשים מוכשרים ברצון מחשבתי, רצון נפשי, רצון מעשי. יש כאלו שיש להם שילוב של כל הדברים האלו, מה שנקרא גדול וגיבור, שהוא גם גיבור בגבורת המעשה, וגם גדול בעיונים הרוחניים. יש טיפוסים נדירים, שמשלבים את שני התכונות האלו. תסתכלו במאמרי הראייה, מה שהרב כותב, בהספד על הרב מוהליבר, שהוא טוען שהוא היה מאותם טיפוסים של גדול וגיבור. הוא היה גם גיבור מבחינה מעשית, כוח הרצון המעשי שלו היה מופלא ביותר, הרב שמואל מוהליבר, וכוח המחשבה שלו. הוא מכנה אותו גדול וגיבור, ושם הוא מסביר את מה שאמרתי כאן. את העניין הזה של אופעים שונים, כיווני רצון, ואצל יחידי סגולה, הדברים משתלבים ביחד. חי פה איתנו לפני 7 שנים, נפטר הרב חנן פורט. הרב חנן פורט הוא מהטיפוסים הגדולים והגיבורים. איש מעשה מופלא הוא היה. אתם מכירים את הרב חנן? שמעתם על השם הזה? כבר לא מכירים, המבוגרים שבאנו מהנהנים בראשם, אבל הצעירים מסתכלים עליי במבוכה. מי אתה מדבר? מי זה חנן פורט? היה פה פעם איש אדיר ועצום, שרוב ההתיישבות ביהודה ושומרון, זה הרבה בזכותו. הרב צבי יהודה היה כוח המניע, הרב חנן פורט היה קבלן. הוא היה, כל יישוב בתחילתו, הוא היה נוכח שם, לפעמים שבוע, שבועיים, 3, עד שהקרוונים יופיעו, עד שיחברו את המים, עובר ליישוב הבא. בצורה כזו, עשרות יישובים, הוא ליווה אותם. טוב, זה אדם ענק. עכשיו תקראו את הדברי התורה שלו, יש סדרה שנקראת מעט מן האור, תראו איזה איש מחשבה, איזה איש שירה מדהים. הדברים האלה השתלבו בנפש שלו, הוא טיפוס מיוחד, דוד המלך. זה סוג של דוד המלך, עדינו העצני. מחיה את האדם ונותן לו כוח. לאור זאת ישנה חשיבות רבה שהאדם יכיר את רצונותיו. אתה חי מהרצונות. בבקשה להתחיל להכיר את הרצונות שלך. ואם אתה מרגיש שהרצון חלש, אם אתה מרגיש שהדופק חלש, תתחיל להזרים את הדם, תתחיל לעורר את הרצון, תאמן אותו, תחזק את השריר הזה. להתחיל להכיר את הרצונות שלנו, כי מהרצונות אנחנו חיים. תעשה פנקס רצונות, ותכתוב בו. היום זיהיתי רצון מסוים. האמת שהרצון הזה התמיד במשך שבוע ימים. לא הכרתי אותו לפני, אני מקווה שאני אזכה להחזיק אותו בימים הבאים. אתה מתעורר בבוקר, הרצון הזה עדיין קיים. הציפור הזה עוד לא נדדה, הוא עדיין קיים הרצון הזה. איזה יופי. אין? תכף אנחנו נראה. זאת אומרת, קודם כל זה חשיפת הרצון. אנחנו חושפים, איזה רצונות יש לנו? פנקס רצונות זה דבר מאוד חשוב. איזה רצונות יש לי? כל מיני סוגים אגב. גם רצונות גשמיים, גם נפשיים וגם רוחניים. לרשום את סוגי הרצונות. אחר כך יש שלב נוסף, שאותו אנחנו נראה מיד בפסקה הבאה, אחרי שזיהינו את הרצונות, שם אנחנו צריכים לברר, האם הרצונות האלה שייכים לנו? האם הם שייכים למבנה היסודי של האישיות שלנו? יש דרכים לזהות את זה. יש דרכים לברר, האם הרצון הזה שמניע אותי, האם זה באמת מתאים לי? אולי יש בתוך המכונית הזו, בתוך הטויוטה, אולי יש מנוע של נמר, אולי. לא, זה לא מתאים, מנוע של נמר לטויוט. זה לא מתאים. זה מאוד נחמד, זה עוצמה אדירה, זה מפרק אותי. אנחנו צריכים לדעת לברר איזה רצונות שייכים לנו, זה עוד סוגיה. אנחנו נראה את זה בפנים. בכדי, עכשיו, בכדי לזהות את הרצון האמיתי שלנו, להתחבר לרצונות החיים שלנו שמקורם בנשמתנו שלנו, הם נובעים מהנשמה שלנו, הם לא חיקוי, הם לא הדבקה מבחוץ. אנחנו רוצים לדעת איזה רצונות הם שלנו, כי כאשר אנחנו נקיים את דברי הפסקה הקודמת ונזהה רצונות, נמצא המון רצונות בתוכנו. אבל יכול להיות ש-50% מהרצונות האלה, הם בכלל לא מתאימים לנו. הם פשוט לא מתאימים. זה רצונות של מישהו אחר. אז מה זה עושה אצלך הרצון הזה? אני מחכה את הזולת, כי ראיתי שנורא מכבדים ומעריכים אותו בגלל התכונה והרצון הזה. אז גם אני רוצה לעשות אותו דבר. אז התרגלתי לרצות את מה שהוא רוצה, אבל מה הקשר? הוא מלאכתו בבית, ואתה מלאכתך בשדה. אז אתה רוצה משהו שלא שלך. איך מזהים מה הרצון שלנו ומה לא? בוא נראה בפנים. בכדי לזהות את הרצון האמיתי, כדאי להתנקות ממה שהסביבה מצפה מאיתנו, ולהתחבר לכל הפנימי שבנו, לרצון האמיתי שלנו. משימה מעניינת, דורשת ריכוז, דורשת אומץ, דורשת עצמאות, דורשת תכונה של חירות. חירות. הרבה אנשים יש להם רצונות, הרבה מהרצונות לא שייכים להם. זה גנוב הרצון הזה. זה גנוב, אלא הם הלהיבו את עצמם לרצות את הדבר, כי הם חשבו שאם ירצו את הדבר הזה, יהיה להם כבוד כמו פלוני, יהיו עשירים כמו אלמוני, כל מיני שיקולים זרים, שגרמו לרצונות להתעורר, אבל הרצונות התעוררו כתוצאה מהפעלה חיצונית. אתה נפעל, אתה לא פעיל, אתה לא פועל מתוך עצמך, אלא אתה נפעל מבחוץ. מיד יאמר לנו כאן, ואולי מישהו מכם רצה לשאול את זה, רגע, אי אפשר להיות מושפעים בחוץ? מה, אסור לי ללמוד מחברים משהו? הנה, תראו מה שכתוב. חשוב לציין, ישנה חשיבות גדולה להקשיב ואף לעזר בדעות האחרים, אלא שכדאי לעשות זאת מתוך הקשבה ובירור פנימי לגבי מה שנכון ומתאים עבורנו. המסיעת שרים אומר, ששלמי הדעת, יש להם תופעה מעניינת. אתם קראתם על שלמי הדעת. שלמי הדעת שהם רואים את החבר שלהם במדרגה יותר גבוהה מהם, מה מתעורר אצלם? קנאה. כך הוא כתב. אבל לא קנאה של חסרי הדעת, אלא בגלל ראותם אצל חברם, דבר שהם יכולים היו להשיג ומתאים להם. אבל החבר רק מעורר אותי לתפקידי. אני יכול לראות אותך עושה פעולה מסוימת, ומתעורר לי פתאום רצון בתוכי לעשות, לפעול בכיוון הזה, אבל הרצון שהתעורר אצלי הוא רצון מקורי שלי. אתה היית רק הטריגר. אבל הרצון מתעורר אצלי באופן מקורי לי. אני רואה אותך מנגן בגיטרה. וואו, בא לי לתפוס גיטרה פתאום. אני תופס גיטרה, מתחיל לנגן. מה מסתבר אחרי שנתיים? שאנחנו מנגנים בסגנונות שונים. אין שום בעיה, בסדר גמור. אני לא מחכה אותך. יש להקות שהאומנות שלהם זה לחכות להקות אחרות. פאב פור, יש איזו להקה בריטית שמחכה את השירים של הביטלס. הם מנגנים את השירים של הביטלס, אחד לאחד. הם עושים פה. פאב פור, נקרא. כן? בול, בדיוק. מתלבשים כמו הביטלס, כל הכלי נגינה, זה כמו בדיוק אותו דבר. כל צליל, איזה בול, 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 בול. עכשיו, אני לא חושב שזה הדבר היחידי שהם עושים בחיים. הם רוצים לשעשע את הדורות הישנים. כן? אז הם ממלאים אולמות, אני חייב להגיד, כמה אולמות, משהו לא נורמלי. כן, משהו. אחד על אחד, כאילו אתה רואה את הביטלס. לא יום להגיד ספר. עכשיו, אם זה כל מה שהם עושים בחייהם, זה חיקוי עלוב וזול. אתה באמת נולדת לחכות את הביטלס? אין לך סגנון משלך? אתה יודע מה? תנגן את הביטלס. אבל, איך אומרים? יש דיסק שנקרא... ביטלס גו ברוק. הביטלס בסגנון של הברוק. אתה רוצה לנגן ביטלס בסגנון של הברוק? חידוש נחמד מאוד, אין שום בעיה. ביטלס בסגנון של ג'אז, בסדר גמור. אבל לנגן תו לתו לתו, כבר עשו את הפעולה הזאת. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצר שני נשמות שיעשו בדיוק את אותה פעולה. אל תהיה פאב פור. האמיתי, המקורי. עכשיו, אין בעיה אם כן להיות מושפע מאחרים, אבל שים לב שההשפעה הזו חושפת אותך לתכונת מקור. בסדר, ראית בן אדם לומד גמרא, וראית איך הוא מפלפל, איזה תענוג, איזה יופי, איך הוא מאושר. אתה רוצה ללמוד גמרא? תלמד גמרא. אבל תלמד עם הנפש שלך, עם השכל שלך, עם הלב שלך. תהיה מקורי, אל תהיה חקיין זול, אל תתחפש. זה מה שנאמר כאן בפסקה, וזה מאוד מאוד חשוב. אפשר בהחלט להיות מושפעים מאחרים, אבל כדי לפגוש את עצמנו, ההשפעה הוא טריגר שמתחיל תהליך של בירור פנימי, והצמדות עיקשת ועקרונית לקווי האופי שלי. כל אחד יבדוק את עצמו ויראה רצונות שהתפתחו אצלו כתוצאה מההשפעות חברתיות, וישאל את עצמו, האם ההשפעות האלה או ברצונות האלה הם שלילים? אם הם חיוביים, האם הם שייכים לי או לא שייכים לי? זה ברור שצריך לעשות אותו. זה לא דבר מסובך. צריכים יישוב הדעת, ופשוט לעשות ספירת מלאי של רצונות. להתחיל לברר מה שייך לי, מה לא שייך לי. כן? הלאה. פסקה שלישית. לעתים קרובות, כאשר הרצון הוא חזק ומהותי לאדם, כן? כאשר באמת הרצון המקורי שלי, כן? ביררתי אותו, חיזקתי אותו, והוא פועל בתוכי, מה תהיה התחושה בדרך כלל? סיפוק אדיר. קוראים לזה מימוש עצמי. אתה מרגיש כאילו אתה יוצא לפועל, כן? אם זה רצון שלך. אם זה לא רצון שלך, גם אם אתה מצטיין בו, אם זה לא רצון שלך, ואתה מצטיין, אולי אפילו אתה מנגן יותר יפה מהביטלס, הנשמה שלך לא תהיה שמחה, כי אתה גורם, כן? גורם לה להתנגש עם משהו זר לה. זה נורא יפה מה שאתה עושה. אתה מוכשר ברמות, זה פילי פלים איך שאתה מנגן, אבל זה לא הניגון הנשמתי שלך. ואז נוצרת התנגשות בין הפעולה החיצונית או הרצון החיצוני לבין הרצון הנשמתי. ההתנגשות הזו גורמת מה שנקרא פה, תסתכלו, כן? קודם כל, לעתים קרובות כאשר הרצון הוא חזק ומהותי לאדם, הגשמתו, הנה כבר שכחתי לשבת כמו שצריך, כן? הגשמתו תעורר תחושת שמחה וסיפוק, כי זה אני, זה ביטוי של האישיות שלי, האישיות שלי שחפצה להתגלות, הרי כל דבר חפץ להתגלות. זה חוק במציאות, כל דבר רוצה להופיע את עצמו. כאשר אני נותן לנפש המקורית שלי להתגלות, בזה שאני מגלה את הרצונות האמיתיים שלי, הנפש שמחה, שמחה וסיפוק. עם זאת, כאשר הרצון מעורר תחושה של אכזבה, זה אחד המדדים. כאשר אתה רוצה דבר מסוים, אפילו מצליח בו. ולמרות זאת, אתה לא שמח? אתה פועל פעולתו של אחר. זה לא שלך. איך כתוב בגמרא מסכת יומא? שוער ששירר, מי יכול להשלים? חייב מיטה. משורר, שוער ששירר, משורר ששיער, חייב מיטה. שוער ששירר, חייב מיטה. אתה שוער, הוא משורר. אל תתחלפו. איזה חייב, מה זה חייב מיטה? מי ממית אותך? בדיוק. המיטה היא מיטה נפשית. כמו גוי ששמר שבת, חייב מיטה. זה לא מתאים לו שמירת שבת. זה הורג את הנפש שלו, כמו שאומרים, זה הורג אותי. יכולים להיות אנשים שמצליחים מאוד, הם עורכי דין נהדרים, הם מהנדסים אדירים, אבל הם עושים את זה בשביל התהילה ובשביל הכסף, אבל במסתרים תבכה נפשם, כי זה לא מתאים להם להיות מהנדסים מוצלחים שכל העולם מדבר עליהם. תראו את האומנים בשנים האחרונות שהצליחו הצלחה נהדרת, איזה ברבא, אני זוכר עוד את הוידוי האדיר שלו, היה מאוד מפורסם בסתיר הישראלית, ברבא, שלמה ברבא. אני זוכר את השיחה ששמעתי ממנו, שלמה, רמי פורטיס, שהיה שייך לרוק הבועט של שנות ה-70. שמעתי אותו מדבר על התובנות החדשות שלו. הם אנשים שהצליחו מאוד בתחום שלהם. אבל היו חוזרים הביתה, סוף היום, בוכים בנשמה. כל מחיאות הכפיים, כל התהילה, כל הכסף, שום דבר, זה לא פתר את המצוקה הפנימית. כי את הנשמה אי אפשר לרמות. הנפש לא תמלא, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה. ואם לא תדייק, הנשמה תגיד לך את זה. איך היא תגיד לך את זה? בדרכה שלה. מהי הדרך שלה? עיצבון, עצבות, תסכול, אכזבה. כל תוצרי הלוואי האלו הם תופעות מוכרות מאוד כאשר האדם סותר בפעולות שלו את האופי המקורי שלו. נראה לו. תסכול, אכזבה, כדאי לברר, אולי מדובר על רצון שאינו חיובי, כן? או שהוא לא חיובי במובן האבסולוטי, כן, שזה רצון רע, או שהוא לא מתאים לי, כן? הוא לא, לא חיובי, הוא מקדם עבורנו בהגשמתו, מעוררת תחושות אלה, תחושות לא נעימות. כן? תסתכלו, תהפכו דף. כן? תסתכלו בסיפורי המחשה. אתם רואים? סיפור מספר אחד. אברהם חש עייפות מתמשכת בלימוד. כשבירר, גילה שהרצון להיות כמו כולם, ללמוד גמרא כל היום, חנק את רצונו האמיתי ללמוד, הפוך. זאת אומרת, הוא רוצה ללמוד כמו כולם בבקיאות. והוא הרגיש שהלימוד בבקיאות ממש ממש מעייף אותו. גורם לו חוסר שמחה. כן? מה הוא שם לב? גילה שהרצון להיות כמו כולם, חנק את רצונו האמיתי ללמוד בעיון. כששב לרצון שלו, חזרו החיות והמרץ. כי הוא קיבל תמיכה ממי? מעצמו, מהנשמה, מהרצון האמיתי שלו. שהכוחות שלהם בלתי נדלים. סיפור מספר 2, אם כבר בסיפורים עסקינן, רצון שאינו מדויק, שימו לב לעוד דוגמה נחמדה. רותם שאף לתפקיד ציבורי. כשזכה בו, חש ריקנות. בבירור פנימי הבין שהרצון נבע מהכרה חיצונית ולא משליחות. הוא יותר בנוי למה? לשליחות. לא לעשות תפקידך, לבוא בבוקר ב8 וללכת ב5. אתה טיפוס של שליחות. ואם לא תעשה את הפעולה שלך עם הרגשה של שליחות, הנפש לא תניח לך. מעניין. כן. בוא נראה קצת הלאה, בדקות שנותרו. יש נוסף על כך, חשוב להדגיש כי כאשר הרצון אינו מספיק חזק, כן? צריך לחזק את הרצונות, שיהיה להם כוח לדחוף את הפעולות, או כאשר ישנם חששות פנימיים ביחס למימוש הרצון, הרצון קיים וחזק, אבל יש חששות במהלך הביצוע שלו, נראה תכף את הסיפור. ייתכן כי הוא לא יעורר את תחושת הסיפוק, לא היינו מצפים. תראו את הסיפור הבא, כן? פחד שמסתיר רצון. שרה חלמה ללמוד תחום חדש, אבל חששה ממה? מכישלון. כשדמיינה אדם אחר עושה זאת, חש השמחה. הפחד לא ביטל את הרצון, רק הסתיר אותו. אבל כדי לעורר את הרצון מחדש ולא לפחד, אתה צריכה לדמיין שמישהו אחר עושה את זה. כן? כאשר מישהו אחר בדמיונה עשה את זה, אז היא הייתה יכולה יותר לאזן בין הפחד ובין הרצון. כן? זה אחת הדרכים להתמודד עם בעיות, זה להשליך את הדברים על מישהו אחר. כאילו מישהו אחר עושה את אותה פעולה שאני מפחד מפניה. ואז שאני מדמה שזה מישהו אחר, אז אני יכול לעמוד על היחסים הנכונים שבין הרצון לבין הפחד. ואז אני חוזר לעצמי ומסוגל להתגבר על הפחד. זה עוד לא ראינו, הדוגמה הזו היא כוללת את התובנה הבאה, שימו לב, יש פעמים בהם ישנם בלבולים פנימיים, פחדים וחששות שעלולים להקשות עלינו לזהות את רצוננו. כשהם אלה עלולים גם לעכב אותנו מלפעול למילוי רצונותינו, ישנם דרכים מגוונות להתמודד עם החששות האלו. אחת מהן זה כמו שאמרנו עכשיו, בסיפורה של רות. כן? ניתן לעשות הדמיה של אדם אחר המממש רצון זה, לא אני. עכשיו אני מדמיין שאתה עושה את מה שאני מפחד לעשות. אני מדמיין בצורה מאוד עירה, מאוד מדויקת. אני רואה אותך ממש מממש את הרצון, מתגבר על הפחד, ואז אני לוקח את זה אליי. הדמיון יצר לי ממש סביבת עבודה נוחה. הדמיון צייר לי את ההתגברות שלך. ואז אני חוזר לעצמי ומתמודד. כן? זה דומה קצת לעניין של הצפייה מבחוץ. הרבה פעמים שאנחנו צופים על עצמנו מבחוץ. כן? כאן אני יותר להתמודד עם בעיות. אם אדם כועס, כן? הוא רוצה להתמודד עם כעס. אם הוא יתמודד עם הכעס מתוך הכעס, במצב הכעס, הוא לא יצליח. כדי להתמודד עם הכעס, מה הוא צריך? להסתכל על הכעס מבחוץ. רגע, לצאת החוצה. וואי, אני כועס. אני כועס. נמצא שהכעס מובדל ממני. הוא מובדל. כי לפני שאני צופה בו בחוץ, הוא עצם העצמי. הוא אני. אני לא יכול להתמודד עם דבר שהוא אני. אני לא יכול. אבל שאני צופה בו בחוץ, מי זה הצופה? זה אני האמיתי שלי, הנשמה. אני צופה, אוי, אני כועס. האם אני רוצה בכעס בכלל? לא, אני לא רוצה בכעס. אני רוצה סלק אותו. כשאני צופה בהם בחוץ, אז לא אני הכועס. האני זה הנשמה החירותית, והכעס זה ההרגל. אז מי מנצח את מי? הנשמה, את ההרגל. הכוח הצופה, שמקורו הוא באמת בחירות, בתודעה, הוא יכול לנצח את ההרגל. אז גם אותו דבר גם פה. לפעמים שאנחנו משליחים על מישהו אחר את הפעולה שאנחנו מפחדים ממנה, אנחנו צופים עליה מחוץ, זה נותן לנו כוח לממש אותם. כן. וכן להתבונן ולברר בצורה עמוקה יותר את פשרם ושורשם של החששות. נוסף על כך, לכולנו יש רצונות יומיומיים. זה מה שאמרנו, לא לזלזל במכלול הרצונות שלנו. פנקס הרצונות צריך לכלול רצונות ממינים, כן? וזנים שונים. לא לזלזל ברצונות, רצונות זה כוח עוצמתי. לכן, נוסף על כך, לכולנו ישנם רצונות יומיומיים קטנים וגדולים. רצון למנוחה. רצון למנוחה גם הוא צריך עיון. מה הרצון הזה רוצה מאיתנו? אם זה בטלה, זה לא בסדר. אם זה מנוחה, בסדר גמור. הוא יכול לבוא בהחלט ממקום עמוק. לא לזלזל ברצון למנוחה. לפעמים אנשים מזלזלים ברצון במנוחה, למה? למה מזלזלים ברצון? כי זה נדמה בעיניהם בטלנות. כי יש בישיבה אווירה של התמדה נפלאה של 18 שעות לימוד, שעות לימוד ביממה. ואני לומד רק 7 שעות. אני לא אנוח. אני לא אתן לנפשי מנוחה, למרות שאני נורא רוצה. אבל אני לא אתן, כי כולם פה לומדים משהו. אז גם אני אדחוק את עצמי. אתה בוגד בנפשך, כי הנפש שלך רוצה את המנוחה, היא זקוקה לזה כדי ללמוד כהלך. מה?
רבי חלנים
פילה. כן, רב מסביר, בסיבות לביטול תורה, כן? באורות התורה מדבר על זה. למה אנשים עוזבים בית המדרש? כי הם לא נאמנים לרצונות האמיתיים שלהם. כן? הנה, רצונות יומיומיים, רצונוחה, קריאה וחילה וכדומה, גם קריאה זה דבר גדול, וכדומה, כדאי להכין פנקס רצונות, פנקס קטן פה במקולת, רונית מתנות, 2 שקלים, פנקס רצונות ולכתוב בו את הרצונות השונים שאנו מגלים אודותינו, זה כלי העבודה שלנו. קודם כל לראות את הארסנל של הרצונות, אחרי זה להתחיל למיין אותם, רצונות חיוביים, שליליים, ואחרי זה רצונות שלנו, של אחרים, גם אם זה אחרים, אנחנו יכולים לאמץ אותם בתנאים מסוימים וכו'. זה מכלול העבודה. פנקס הרצונות הוא יכלול את כל הרצונות שמחיים בנו משהו, ואחרי זה אנחנו נעבור עליהם ונעשה איזשהו סקירה, מיון וכן הלאה. לסיום נדגיש, זה כבר סיכום, כי עוצמת החיבור לרצון היא זו שמשפיעה על הכוח שיהיה לאדם באימוש הרצון. כמה שאתה מחובר לרצון, כך יהיה לך כוח. ככל שאדם מחובר לרצונו באמת, ככל שהוא רוצה יותר, כך יהיה לו כוח לפעול ולממש את רצונו, גם אם צריך לעקור ערים ולטחון אותם זה בזה, יש לו כוח להפוך עולם. מתוך כך, חשוב שנדע לחזק את הרצון שלנו, לאותם הדברים שנראים בעינינו כחשובים, לא רק נראים, אלא חשובים באמת, לנו, ניתן לחזק את הרצון על ידי שימוש בדמיון המתאר, כן, זה דמיון מודרך מה שנקרא, פה לא מדובר על שאחר עושה, אלא גם דמיון מודרך, שאני מדמיין איך אני מקים ישיבה. רב ערן תמיר, אין, אני עכשיו מדמיין. אני יוצא לאשקלון, אני פועל כך וכך, אני מגייס אנשי מעשה, אני מגייס כל מיני אישים בכנסת, ואני מנסה ליצור תשתית כספית, אני מגייס ראש ישיבה, אני מגייס רבנים, אני מצייר לי את הישיבה כמה בדמיוני. זה דמיון מודרך. דמיון כזה יכול לחזק מאוד את הרצון. זה אנחנו לומדים מהדמיונות השליליים. תראו שיש לנו דמיון שלילי, איך זה מעורר אותנו. רבי אליעזר בן דורדיה, שהיה זנאי לא קטן, הוא היה מחפש כל מיני כאלה יוקרתיות, מה שנקרא, כן? ולהגיע ליוקרתית ביותר, הוא עבר עליה 7 ימים ונהרות, ושילם לה 400, כמה לא זוכר, בזה סכום עתק, איזה כוח רצון התגלה. כל זה מהדמיון שהוא דמיין על אותה אחת שמחכה ביהי הים, כן? הוא חצה עליה 7 ימים ונהרות. מה הדמיון? לדמיין דבר חיובי. שאני עושה חסד, לדמיין איך אני בא לבקש סליחה מחברי. אני בא, נוקש בדלת, בפנים מהירות, הוא קצת נדהם לראות אותי, אחרי המריבה של אתמול, אני לוחס לו את היד ואומר לו, אני רוצה לדבר, אני מדמיין את התרחיש, ואני מתכנת אותו. תוך כדי הדמיון, ככל שהדמיון עשיר יותר, הוא מצית בי יותר כוחות, ואז אני יכול לעשות דבר הזה. זה נקרא דמיון מודרך. הנה, כן, ניתן לחזק את הרצון, אנשים מדמיינים את הערת, הגשמת את הרצון, ואת הסיפוק, גם לתאר את הסיפוק, ואת השמחה בהגשמתו, ניתן לחזק רצון על ידי חיזוק ההרגשה הטובה, על ידי הפחתת הלחץ, חיזוק ההבנה, והידיעה השכלית בחשיבות הרצון והפנימתו. כן, עבודה שכלית, שעניינה זה להעמיק את ההבנת החשיבות של הרצון ההוא, וכן על ידי בניית תוכנית מימוש מעשית, מוגדרת והדרגתית. זה גם אחת הדרכים לממש דברים, כאשר הרצון מתפתח, אל תחשוב שעכשיו צריך לקיים אותו ביום אחד. תבנה תוכנית הדרגתית. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. זה גם דרך. לבנות תוכנית הדרגתית, זה גם דרך מצוינת לפרק את הרצון אל תוך המציאות. לא בבת אחת. לא לדחוק את הקץ. טוב, נעצור כאן.